ברוכות וברוכים הבאים לדיון המעמיק שלנו. היום אנחנו נכנסות לעובי הקורה של אתגר קלאסי במדעי המחשב.
כן, הבעיה של מציאת אורך תת הרצף המשותף הארוך ביותר, אבל הפעם לשלוש מחוזות. יש לנו קוד רקורסיבי והסבר שמלווה אותו.
והמשימה שלנו היא ממש לפצח את ההיגיון מאחורי הקוד הזה. איך הוא עובד, צעד צעד, ובעיקר, למה הוא תמיד מוצא את התשובה הנכונה?
אוקיי, אז אולי נתחיל מההגדרה, ממש בקצרה. תת רצף, זה בעצם רצף תווים שמופיע במחוזת המקורית, באותו סדר, אבל לא חייב להיות צמוד.
אהה.
נגיד, אם יש לנו A, B, C, D, B, A, C, D, ו-B, C, A, D, אז תת הרצף המשותף הארוך ביותר הוא B, C, D.
ואורכו, 3.
בדיוק, והאתגר הוא כאילו למצוא את האורך הזה באופן שיטתי כשעובדים עם 3 מחוזות בו זמנית.
הבנתי. אז בואי נפרק את זה. הקוד וההסבר מתחילים מהמקרה הכי פשוט שיש. מה קורה אם אחת המחוזות ריקה?
כן, זה תנאי העצירה, הבסיס של הרקורסיה. אם אפילו אחת מהן, תראי, אין סיכוי למצוא תווים משותפים.
ברור.
ולכן, האורך המשותף המקסימלי הוא פשוט 0. הפונקציה מזהה את זה ומחזירה 0. זה עוצר את השרשרת הרקורסיבית באותו נתיב.
הגיוני לגמרי, סוג של נקודת יציאה, אבל מה קורה כשהמחרוזות לא ריקות? ההסבר דיבר על השוואת התווים הראשונים. נניח, רק נניח, שהתו הראשון זהה בכולן.
אה, זה המקרה הנחמד. אם יש התאמה משולשת בתו הראשון, נגיד ST10 שווה ל-ST20 וגם ל-ST30.
אז זה אומר שהתו הזה יכול להיות חלק מהפתרון?
בדיוק. הוא בטוח יכול להיות חלק מתת רצף, משותף ארוך כלשהו, ואפילו מארוך ביותר. אז מה עושים? סופרים אותו. מוסיפים אחד לתוצאה הסופית.
ואז?
ואז ממשיכים את החיפוש הרקורסיבי על שאר המחוזות. כלומר, מתעלמים מהתו הראשון שכבר טיפלנו בו, וקוראים לפונקציה שוב עם המחוזות המקוצרות. מהתו השני והלאה.
אוקיי, זה מתחיל להסתבר. אבל פה זה נהיה מעניין, לא? מה קורה, וזה בטח קורה הרבה, כשהתווים הראשונים לא זהים בכל 3 המחוזות. ההסבר הזכיר משהו כמו התפצלות ל3 אפשרויות. מה זה אומר?
נכון, זאת הליבה של העניין, אפשר לומר. כשיש אי התאמה, אנחנו בעצם לא יודעים איזה מהתווים הראשונים של ST1, ST2 או ST3 הוא זה שתוקע אותנו, שלא שייך לתת הרצף האופטימלי.
אז אי אפשר פשוט לבחור אחד ולהמשיך?
אי אפשר לדעת מראש. לכן, הרקורסיה חייבת לבדוק את כל האפשרויות הסבירות. זה כאילו הם מגיעים לצומת ואומרים, אוקיי, בוא נראה מה קורה אם אני פונה ימינה, מה קורה אם אני פונה שמאלה, ומה אם אני ממשיך ישר.
אז מה האפשרויות פה?
3 אפשרויות. 1. אנחנו בודקים מה ה-LCS אם נתעלם מהתו הראשון של המחוזת הראשונה, ונמשיך עם השאר. 2. בודקים מה ה-LCS אם נתעלם מהתו הראשון של המחוזת השנייה, ונמשיך. 3. וכנה, בודקים מה קורה אם מתעלמים מהתו הראשון של המחוזת השלישית.
אז רגע, זה אומר שבכל פעם שיש אי-התאמה, אנחנו בעצם מריצים את החישוב הרקורסיבי 3 פעמים, פעם לכל ויתור על תו?
כן, בדיוק.
ואז מה? פשוט בוחרים את התוצאה הכי טובה מבין 3?
בדיוק. האלגוריתם מחשב רקורסיבית את האורך עבור כל אחת משלוש האפשרויות האלה, ואז הוא משווה את 3 האורכים שחזרו מהקריאות האלה, ופשוט מחזיר את הערך המקסימלי מביניהם. הקוד משתמש בפונקציית מקס בשביל זה. זה מבטיח שגם אם היינו צריכים לוותר על תו פה ושם, תמיד המשכנו בנתיב שהציע את הפוטנציאל הכי גבוה לאורך מקסימלי.
אוקיי, אני חושבת שאני מבינה את המכניקה, אבל מה נותן לנו את הביטחון שכל התהליך הזה, עם כל ההתפצלויות והבחירות האלה של המקסימום, הוא שהוא באמת מגיע לאורך הכי ארוך שאפשר. ההסבר טען שזה מכסה הכל, אבל איך?
הביטחון הזה נשען על 2 עקרונות חשובים פה. הראשון הוא כיסוי מלא.
מה זאת אומרת?
בכל צד, או שמצאנו התאמה משולשת ואז לקחנו אותה כי זה תמיד כדאי או לפחות לא מזיק.
נכון.
או שאין התאמה, ואז בדקנו את כל 3 הדרכים ההגיוניות היחידות להמשיך הלאה, שהן לדלג על התו הראשון באחת מהמחרוזות. אין דרך רביעית או חמישית לגיטימית לבנות LCS שלא כיסינו.
אוקיי, אז כל האפשרויות נבדקות. והעיקרון השני?
השני הוא בניית פתרון אופטימלי. בגלל שבכל פיצול כזה, כשיש לנו את שלושת התוצאות מהקריאות הרקורסיביות, אנחנו תמיד בוחרים את המקסימום.
אהה.
אנחנו מבטיחים שאנחנו תמיד הולכים בנתיב עם הפוטנציאל הגבוה ביותר. זה, יחד עם תנאי העצירה הברור, מחוזת ריקה נותנת אפס, מבטיח שהערך הסופי שחוזר מהקריאה הראשונית הוא באמת האורך המרבי האפשרי. אי אפשר לקבל יותר.
אז אם נסכם רגע את התובנה המרכזית שעולה מהמקורות שלנו, זה בעצם שהגישה הרקורסיבית הזו היא דרך מאוד אלגנטית, אולי, לפרק בעיה שנראית מסובכת.
כן, LCS של שלוש מחוזות.
לסדרה של בעיות קטנות יותר ודומות. זה סוג של הפרד ומשול, לא? או שמוצאים התאמה ומקטינים את הבעיה ישירות, או שבודקים את כל האפשרויות כשיש אי התאמה ובוחרים את הכי טובה.
בדיוק. זאת המהות של ריקורסיה מהסוג הזה. היא מטפלת במורכבות על ידי בחינה שיטתית ומובנית של כל האפשרויות הרלוונטיות, עד שמגיעים לפתרון דרך מקרה הקצה.
יפה. ולסיום, נראה לי שעלתה פה נקודה מעניינת למחשבה. דיברנו על זה שהפתרון הרקורסיבי הזה ברור מבחינה רעיונית.
כן, הוא די אינטואיטיבי אחרי שמבינים את הפיצול.
נכון. אבל, שמנו לב שהוא עלול לחשב את אותן תת בעיות שוב ושוב. כלומר, אם מסלולים שונים ברקורסיה מגיעים לאותו מצב של שאר המחרוזות, החישוב יתבצע מחדש.
זאת נקודה חשובה מאוד לגבי יעילות. נכון.
אז אני תוהה, וזו אולי שאלה פתוחה קצת, איך אפשר היה אולי לייעל את התהליך הזה? בלי לשנות את הלוגיקה הבסיסית של ההשוואות וההתפצלויות. אבל אולי יש דרך לגרום לאלגוריתם לזכור תוצאות של חישובים שהוא כבר עשה, כדי למנוע את העבודה הכפולה הזו.
זאת בהחלט שאלה מצוינת שכדאי לחשוב עליה. איך להימנע מחישובים חוזרים ונשנים? מעניין?